שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהמשנה בלמד א' עמוד א' ונלמד עד המשנה השנייה בלמד ב' עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. נחלק את השיעור לשני חלקים. חלק הראשון עוסק בסוגיה של כוונה וזה ייקח 15 דקות. חלק השני עוסק בפסול של שהייה וזה יהיה 3 דקות. אז כאמור, הנושא של החלק הראשון זה כוונה, ונדבר על כוונה בשני תחומים, בשחיטה ובתפילה במקווה. עכשיו, לפני שנתחיל את הסוגיות עצמן, נקדים שלוש הקדמות. הקדמה ראשונה זה שנשים לב שאנחנו לא עוסקים בשאלה של האם מצוות צריכות כוונה, אלא אנחנו מדברים על פעולות שאומנם הם גם מצוות, אבל כרגע אנחנו עוסקים בזה שהם יוצרים חלות, כלומר, טבילה מתהרת, שחיטה מתירה את הבהמה, והשאלה היא האם בשביל שהם יפעלו צריך לכוון. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שצריך לחלק בין מעשה לכוונה, וגם בתוך כוונה בין כמה רמות של כוונה. אז קודם כל נחלק בין מעשה לכוונה. כלומר, מעבר לשאלה האם צריך כוונה, בשחיטה למשל יש גם דרישה שזה ייחשב המעשה של האדם. לעומת זאת בטבילה אין דרישה כזאת. זה לגבי המעשה, ועל זה אנחנו לא הולכים לדבר היום, נשים את זה בצד. עכשיו, גם בתוך העולם של כוונה או חוסר כוונה, נדבר היום על שלוש רמות, ונדגים את זה במקרים שלנו, כלומר בשחיטה ובטבילה. רמה א' שהיא הכי גרועה, זה שלא הייתה לו כוונה אפילו למעשה הטכני, כלומר בשחיטה למשל הוא זרק סכין, הוא הפיל סכין, ובמקרה זה שחט, בטבילה היא נפלה למים, או שהוא התכוון להכניס את הידיים בשביל משהו אחר, ובמקרה הוא טבל ידיים. זאת רמה א'. רמה ב' זה שהייתה לו כוונה לעצם המעשה הטכני, אבל לא לאופי של המעשה, כלומר בשחיטה הוא התכוון לחתוך את הצוואר של הבהמה, אבל הוא לא התכוון לזה במסגרת של שחיטה להתיר את הבהמה. בטבילה למשל זה שהתכוונה לרחוץ במים, והיא לא התכוונה שזה יהיה טבילה שמתהרת. זאת רמה ב', שיש את המעשה אבל אין את האופי. רמה ג' זה שיש את שני הדברים. אלה שלוש הרמות שנדבר עליהם היום, ואנחנו נראה איזה רמה צריך. אז נחזור עוד פעם על הרמות בשביל שנזכור. רמה א' זה שאין כוונה לא למעשה ולא לאופי של המעשה. רמה ב' זה שיש כוונה למעשה אבל לא לאופי. ורמה ג' זה שיש את שניהם. עד כאן הקדמה השנייה. הקדמה השלישית זה שכל מה שנדבר היום גם לגבי שחיטה וגם לגבי טבילה זה רק לעניין חולין. אבל לגבי שחיטת קודשים או טבילה בשביל קודשים, כאן ברור לפי כולם שצריך כוונה ועל זה לא נדבר השיעור. עד כאן ההקדמות, ועכשיו ניכנס לסוגיות עצמן. כאמור, נדבר על כוונה בשני תחומים, שחיטה וטבילה. בגמרא הם קצת מעורבבים, אנחנו כאן ננסה לפצל אותם כמה שאפשר. אז התחום הראשון זה שחיטה, לגבי זה נראה את המשנה בלמד א' עמוד א', נראה דיוק של הגמרא במשנה, ואז על זה נראה שני דיונים. אז המשנה אומרת שאם סכין הייתה למשל מונחת על איזה שולחן, ומתחת ישן לו כבש, והסכין נפלה מעצמה ושחטה את הכבש. אומרת המשנה שזה פסול, זה מה שכתוב במשנה. עכשיו נשים לב שבמקרה הזה חסרים לנו שני דברים. גם חסרה הכוונה, כי הרי הסכין נפלה מעצמה, אבל מעבר לזה גם חסר המעשה. והרי כמו שהקדמנו מקודם, בשחיטה חייבים שאת השחיטה יעשה אדם. ממילא מדייק את הגמרא שכיוון שהמשנה דיברה על חיסרון גם במעשה וגם בכוונה ושאז זה פסול, אז אם יהיה מקרה שיש חיסרון רק בכוונה ולא במעשה, אז יהיה קשר. כלומר למשל, אם הסכין לא נפלה מהשולחן אלא מהיד של האדם ואז היא שחטה, אז מעשה יש וכוונה אין, ולפי המשנה זה יהיה קשר. זה הדיוק של הגמרא, שלפי המשנה לא צריך כוונה, כלומר מספיק רמה א'. אז זאת המשנה, ועכשיו על זה נראה דיון בשני שלבים. שלב ראשון זה שבא רבא ואומר שבאמת זה מחלוקת תנאים בין מי למי, בין רבי נתן לרבנן, שהם נחלקו לגבי אדם שזרק סכין לכותל והיא שחטה, אז גם כאן יש מעשה ואין שום כוונה, כלומר הוא לא התכוון בכלל לחתוך, שזה בעצם רמה א', והדעות הם שרבי נתן מכשיר ורבנן פוסלים. אז אומר רבא שהמשנה שלנו שדייקנו שהיא מכשירה ברמה א', היא כמו רבי נתן. זה רבא, ושואלת הגמרא, הרי רבא כבר אמר את זה בדף י"ב על המשנה בתחילת הפרק, שאם חרש שוטה וקטן שחטו ויש אנשים שמשגיחים אליהם שמשחטו כמו שצריך, זה קשר, וגם שם אין כוונה, כי הרי לחרש שוטה וקטן אין כוונה, ורבא הסביר שזה כרבי נתן שלא דורש כוונה בשחיטה. אז למה רבא צריך להדגיש פעמיים שלפי רבי נתן לא צריך כוונה? מסבירה הגמרא שיש פה שני חסרונות שונים קצת. אצלנו החידוש הוא שאפילו שזה רק רמה א', כלומר שאין לו שום כוונה אפילו לחתוך, גם זה בסדר לפי רבי נתן. שם בדף י"ב החידוש הוא שהיינו יכולים לחשוב שמילא מי שיכול לחשוב אבל לא חושב זה בסדר לפי רבי נתן, אבל שם שמדובר בחרש שוטה וקטן שאפילו אם הוא רוצה לכוון הוא לא יכול כי אנחנו לא מחשבים את המחשבה שלו, אז היינו חושבים שבזה גם רבי נתן יפסול כמה שמלן שגם בזה הוא מכשיר. עד כאן השלב הראשון בדיון לגבי שחיטה. אמרנו שיש מחלוקת תנאים שלפי רבי נתן רמה א', שאין לו אפילו כוונה לחתוך, זה גם כשר, ולפי רבנן זה לא כשר. עכשיו בשלב השני נתמקד בדעת רבנן. אמרנו הרגע שרבנן פוסלים ברמה א', אבל אנחנו לא יודעים האם הם מצריכים את רמה ג', כלומר שהוא התכוון גם למעשה וגם לאופי של המעשה, שזה שחיטה, או שהם מסתפקים ברמה ב', כלומר שהוא התכוון לחתוך גם בלי שהוא התכוון לשחיטה. אז בשביל זה אנחנו נקפוץ לרגע לרבע התחתון של המדה א' עמוד ב' ונלקט מכאן שני משפטים שיעזרו לנו להבין את רבנן. אומרת שם הגמרא שגם לפי רבנן בשחיטה יש לימוד מיוחד שלא צריך כוונה גמורה. מאיפה לומדים את זה? מזה שלגבי קודשים כתוב לרצונכם תזבחוהו, כלומר צריך כוונה, מדייקים שדווקא בקודשים צריך כוונה גמורה, כלומר רמה ג' ומעלה, אבל בשחיטה לא צריך. אז מכאן אנחנו רואים שלא יכול להיות שרבנן דורשים את רמה ג', מצד שני הם חולקים על רבי נתן והם פוסלים ברמה א', ממילא המסקנה היא שלדעתם צריך את רמה ב'. עד כאן שני השלבים בדיון לגבי שחיטה. נסכם שראינו שיש מחלוקת הנעים בכוונה לגבי שחיטה, שלפי רבי נתן מספיק רמה א', ולפי רבנן צריך רמה ב'. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני בסוגיה, וזה לגבי כוונה בתבילה. בשביל זה אנחנו שוב חוזרים ללמד א' עמוד א', שבע שורות מלמטה, הגמרא פותחת במחלוקת המוראים לגבי אישה שנאנסה לטבול, כלומר היא טבלה בלי כוונה, שלפי רב הטבילה כשרה, ולפי רבי יוחנן היא לא. עוד פעם שנזכור, לפי רב זה בסדר, כלומר לא צריך כוונה, ולפי רבי יוחנן צריך. אז זאת המחלוקת בטבילה, ועוד מעט נראה ראיות לכאן ולכאן, אבל לפני זה נרצה להבין את היחס בין טבילה לבין שחיטה. אז לגבי זה עולה בגמרא בהמשך, עוד פעם, בחלק התחתון של המדע א' עמוד ב', שבעצם בזה בדיוק הם נחלקו, שלפי רב אין הבדל בין שחיטה לבין טבילה, ולפי רב יוחנן יש הבדל. עוד פעם, לפי רב אין הבדל, וממילא כמו שבשחיטה לא צריך כוונה, לפחות לא ברמה ג', אז גם בטבילה לא צריך. לפי רבי יוחנן יש הבדל, ולמרות שבשחיטה לא צריך כוונה, בתבילה כן צריך כוונה. זה באופן כללי, עכשיו נפרט קצת יותר. אז כאמור, לפי רב אין הבדל בין שחיטה לבין תבילה, ובשניהם לא צריך כוונה. אבל נזכיר שלמדנו בשחיטה שיש מחלוקת רבי נתן ורבנן עד כמה לא צריך כוונה. לפי רבי נתן לא צריך בכלל, כלומר אפילו רמה א', לפי רבנן צריך רמה ב', כלומר צריך כוונה לעצם המעשה. ממילא אומר רב פאפה שתי שורות לפני סוף למד א' עמוד ב', שאותו מקרה של תבילה שהיא ננסה לטבול שרב מכשיר, צריך להסביר אותו לפי מחלוקת רבי נתן ורבנן. שלפי רבי נתן שמספיק רמה א', כלומר שאפילו לא הייתה כוונה למעשה, אז גם כאן נפרש שמדובר שהיא נפלה למים, כלומר אפילו לא הייתה כוונה למעשה של התפילה. לפי רבנן שצריך רמה ב', כלומר צריך כוונה למעשה ורק לא צריך כוונה לאופי של המעשה, אז גם כאן בתבילה נצטרך לפרש שהיא לא נפלה למים, אלא הייתה לה כוונה למעשה, כלומר היא נכנסה למים בשביל לרחוץ, היא רק לא התכוונה בשביל לטבול, ואז כנראה היא נפלה קצת והיא נכנסה כבר עם כל הגוף, וזה נחשב תבילה לפי רב לפי רבנן. אז זה לגבי שיטת רב בתבילה. עוד פעם, אין הבדל בין שחיטה לבין תבילה. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שיש הבדל, ובתבילה צריך כוונה כנראה ברמה ג', ואילו בשחיטה מספיק פחות. למה בשחיטה מספיק פחות? כי כמו שאמרנו, יש לימוד מלרצונכם תזבחו, שבשחיטה לא צריך כוונה גמורה. אז עד עכשיו הבנו את מחלוקת רב ורבי יוחנן לגבי תבילה, ואמרנו האם זה כמו שחיטה או שלא. ועכשיו נשים את שחיטה בצד ונתמקד בתבילה וניגש לשלב הראיות במחלוקת הזאת בין רב לרבי יוחנן. את השלב של הראיות נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שתי ראיות לטובת רב שלא צריך כוונה. שלב שני זה שתי קושיות על רב, כלומר ראיות לרבי יוחנן שכן צריך כוונה. ושלב שלישי זה קושיות על רבי יוחנן, כלומר עוד פעם ראיות שלא צריך כוונה. אז השלב הראשון כאמור זה שתי ראיות לטובת רב שלא צריך כוונה, זה נמצא שלוש שורות לפני סוף למד א' עמוד א'. ראיה ראשונה זה ממשנה במקוואות שאומרת שאם בא גל מהים ועלה באוויר ואז נחת על מישהו או על כלים, זה מטהר אותו. עכשיו הגמרא מבינה שמן הסתם מדובר כאן בלי כוונה, כי הרי לכלים אין כוונה, אז מן הסתם המקרה של האדם זה גם כן כמו הכלים בלי כוונה. אז זאת ראיה לרב לרמה א', כלומר שלא צריך שום כוונה, אפילו לא כוונה לעצם המעשה. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מי אמר אולי מדובר כאן שיושב על החוף וממש מחכה שיבוא הגל ויעלה עליו, ואז יש כוונה וממילא אין מכאן ראיה לרב. אז את הראיה הראשונה דחינו, רק בסוגריים נעיר שהגמרא אומרת שאם זה המקרה אז מה החידוש, הרי ברור שזאת תבילה כשרה. מסבירה הגמרא שהייתה הווה מינה שנגזור שזאת לא תפילה כשרה, כמה שבלן שזה כן ולא גוזרים. למה שנחשוב שנגזור? אז יש שתי הצעות. הצעה אחת זה שנגזור עתו חרדלית של גשמים, כלומר אם מהגשם נוצר איזשהו זרם של מים במורד הר, אפילו שיש 40 שעה זה לא נחשב ביחד ואי אפשר לטבול בזה, אז היינו חושבים שגם בגל זה ככה כמה שבלן שלא. הצעה שנייה לגזרה זה שמה שאמרנו שהתבילה של הגל כשרה זה דווקא במקום שבו הוא נוחת עליך על הקרקע, אבל אם אתה מטביל למשל כלי בחלק העליון של הגל שנמצא באוויר זה לא טבילה כשרה, אז היינו חושבים שנגזור כבר על כל הגל כמה שבלן שלא גוזרים. בכל אופן זה היה בסוגריים לגבי מה החידוש, ניסינו להביא מכאן ראיה לרב שלא צריך כוונה, אבל דחינו שכאן מדובר שיש כוונה, ואנחנו עוברים לראיה השנייה שאותה הגמרא עצמה לא תדחה, הראשונים ידחו. הראיה הזאת היא ממשנה במכשירין, שהנושא העיקרי שלה זה הכשרת פירות לקבל טומאה, אבל אנחנו כאן לא ניכנס לזה, רק נדבר על מה שנוגע אלינו, וזה שאם אדם יש לו ידיים טמאות, כלומר טומאה דרבנן, והוא רואה פירות בתוך המים, והוא מכניס את היד בשביל להוציא אותם, אז אפילו שבכלל לא הייתה לו כוונה להכניס את הידיים למים, אלא הוא פשוט עשה את זה בשביל להוציא את הפירות, המים מתארים לו את הידיים. אז הנה עוד פעם אנחנו רואים שבטבילה לא צריך כוונה. זאת הראיה השנייה לטובת רב, על זה הגמרא לא מביאה דחייה, אבל הראשונים אומרים שרבי יוחנן יכול לומר שבאמת בנטילת ידיים לא צריך כוונה, אבל זה לא ראיה לטבילה ששם זה חמור יותר וכן צריך כוונה. בזה סיימנו את השלב הראשון, הבאנו שתי ראיות לטובת רב ודחינו, ועכשיו ברבע העליון של המדלף עמוד ב' נראה שתי קושיות על רב, כלומר ראיות לרבי יוחנן שכן צריך כוונה, וגם את שתיהם אנחנו נדחה. שתי הקושיות הן מאותה משנה בחגיגה שמדברת על כוונה בטבילה. המשנה שם אומרת שני דברים. דבר אחד זה שאם אדם בטבילה שלו התכוון בשביל דבר אחד, זה לא יכלול דברים שהם ברמה גבוהה יותר. כלומר, למשל, אם אדם טבל והוא התכוון שהוא טבל בשביל לאכול חולין בטהרה, זה לא יעזור לו לאכול גם מעשר שני. זה דבר אחד שהמשנה אומרת. דבר שני אומרת, אם הוא לא התכוון בכלל, אז הטבילה לא עלתה לו. אלה שני הדינים במשנה, ומשניהם הגמרא רוצה להוכיח לטובת רבי יוחנן. ההוכחה מהדין הראשון שהוא טבל והוא התכוון לחולין וזה לא תופס למעשר, זה מעצם זה שהמשנה מדברת פה על כוונה. הנה אתה רואה שחייבים כוונה גם לחולין, אבל דוחה הגמרא שזה לא אומר שחייבים כוונה, זה רק אומר שאם הוא כיוון לחולין זה לא תופס למעשר, אבל באמת הוא יכל לחולין לא לכוון בכלל. אז את הראיה מהדין הראשון דחינו, אבל מהדין השני זה לכאורה יותר מפורש. בדין השני כאמור כתוב שאם הוא לא כיוון בכלל זה לא עלה לו, ובפשטות מה הכוונה? שזה לא עלה לו בכלל, אפילו לא לחולין. דוחה הגמרא שזאת לא הכוונה, אלא הכוונה היא שזה לא עלה לו למעשר, אבל לחולין זה באמת כן עלה לו, ובאמת הגמרא מביאה ברייתא שאומרת בדיוק את זה, שאם הוא לא כיוון אז לחולין הטבילה עולה ולמעשר הטבילה לא עולה. עד כאן שתי הקושיות על רב והתירוצים, ועכשיו באמצע למד א' עמוד ב' אנחנו שוב חוזרים לרבי יוחנן ונקשה עליו שתי קושיות. הקושייה הראשונה זה ממה שהרגע אמרנו, הרי הרגע אמרנו שיש ברייתא שכתוב במפורש שגם אם הוא לא כיוון בטבילה, הטבילה מועילה לחולין, אז הנה קושייה על רבי יוחנן שאמר שגם לחולין חייבים כוונה. זאת הקושייה הראשונה, ולקושייה הזאת אומרת הגמרא שבאמת אין לה תשובה, ולכן היא נאלצת לומר שבאמת זה מחלוקת תנאים. כלומר, מצד אחד הברייתא הזאת היא כמו רב שאומר שלא צריך כוונה, אבל מצד שני אנחנו נמצא טענה אחר שבאמת יאמר כמו רבי יוחנן שכן צריך כוונה. מי הוא אותו טענה? מצאנו את רבי יונתן בן יוסף. רבי יונתן בן יוסף אומר במפורש בברייתא שצריך כוונה בטבילה, והוא גם מביא לזה מקור. הוא לומד את זה מצרעת הבגד. בצרעת הבגד לא ניכנס לכל התהליך, אבל באופן כללי נאמר שיש פעמיים כביסה. פעם ראשונה הכוונה היא כביסה כפשוטו, פעם שנייה שזה אחרי שבוע כשרוצים לטהר את הבגד, אז כאן לא מדובר בכביסה רגילה אלא בטבילה. עכשיו לגבי אותה פעם כתוב וחובס שנית. למה כתוב שנית? הרי אנחנו יודעים לספור ולראות שזאת הכביסה השנייה, אלא מסביר רבי יונתן שזה בא להקיש בין הכביסה הראשונה לשנייה. כמו שהראשונה היא ודאי מדעתו, כי הרי אדם לא מחבס בגד בטעות בלי כוונה, אז גם השנייה, שזה התפילה במקווה, היא מדעתו. זה המקור של רבי יונתן שתבילה צריכה כוונה. אז זאת הייתה הקושייה אחת על רבי יוחנן, ותרצנו שזה מחלוקת תנאים. הקושייה השנייה, שאותה בעצם כבר ראינו בהתחלת הדברים, זה השוואה בין טבילה לבין שחיטה. הרי כמו שאמרנו, סתם משנה שלנו אומרת כרבי נתן שלא צריך כוונה, אז למה אצלנו בשחיטה לא צריך, ולפי רבי יוחנן בטבילה צריך? עונה הגמרא, כמו שכבר אמרנו מקודם, שזה כי בשחיטה יש לימוד מיוחד שלא צריך כוונה, לומדים את זה מזה שבקודשים צריך כוונה, אז מדייקים שבחולין לא צריך. עד כאן הסבב של הקושיות על רב ועל רבי יוחנן, ונזכיר שהגענו למסקנה שזה בעצם מחלוקת תנאים. בזה סיימנו את עיקר הסוגיה הזאת, אבל עכשיו רק לסיום, ממש בשורה האחרונה בלמד א' עמוד ב', הגמרא חוזרת לרגע לשחיטה, שכאמור שם אם אין כוונה, אז רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים, והגמרא מביאה למחלוקת שלהם יישום נוסף, וזה לגבי פסילת פרה אדומה. בשביל להבין את זה נקדים שבפרה אדומה כתוב ושחט אותה, ומזה אנחנו לומדים שני פסולים. פסול אחד זה שתוך כדי שחיטת הפרה הוא לא יעשה גם מלאכה אחרת, למשל שתוך כדי הפרה הוא גם חותך דלת, זה פסול אחד, וזה פסול דווקא אם הוא עושה את המלאכה בכוונה, כי אם זה לא בכוונה זה לא נחשב מלאכה. פסול שני זה שהוא לא ישחט את הפרה ותוך כדי גם ישחט בהמה אחרת. עכשיו הפסול הזה תלוי בהגדרה של שחיטה, וממילא אם הוא שחט את הבהמה השנייה שלא בכוונה, אז זה תלוי במחלוקת רבנן ורבי נתן. לפי רבנן שחייבים כוונה, אז השחיטה השנייה פסולה וממילא השחיטה של הפרה כשרה, לפי רבי נתן שזה כשר גם בלי כוונה, אז השחיטה השנייה כשרה וממילא שחיטת הפרה פסולה. זה מה שאומר רבא, והגמרא שואלת מה החידוש, ומסבירה הגמרא שהחידוש הוא שהיינו יכולים לחשוב שהפסול הזה של שחיטת בהמה נוספת זה דווקא אם הוא שחט פרה דומה נוספת, אבל סתם שחיטה של בהמת חולין אולי לא פוסלת, כמה שמלן שגם זה פוסל. עד כאן היישום הנוסף למחלוקת רבנן ורבי נתן, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי כוונה בשחיטה ובתפילה. אנחנו עוברים לחלק השני, שזה המשנה הבאה בלמד ב' עמוד א', וזה יהיה הרבה יותר קצר. הנושא של החלק השני זה פסול שהייה, כלומר אם הוא מפסיק באמצע תהליך השחיטה ואז ממשיך, אז השחיטה פסולה. המשנה מתמקדת בשני דברים, דבר אחד זה למה הוא שהה, כמו שהוא היה עייף או שהבגדים שלו נפלו, דבר שני זה כמה זמן הוא צריך לשהות בשביל שזה ייחשב שהייה וזה יפסול. אז לגבי זה המשנה מביאה שתי דעות, תנא קמא אומר כדי שחיטה, ורבי שמעון אומר כדי ביקור, הגמרא מסבירה את שתי הדעות. אז תנא קמא כאמור אומר שזה כדי שחיטה, ורב מסביר שהכוונה היא לא כמה זמן לוקח לסיים את השחיטה הזאת, אלא לזמן שלוקח לשחוט עוד בהמה. עכשיו לגבי שיעור הזמן הזה עדיין צריך לברר שני דברים. דבר אחד זה כמה מתוך תהליך השחיטה אנחנו מחשבים בזמן הזה, כלומר רב ורבי יוחנן אומרים שהכוונה היא לזמן של השחיטה עצמה, רבי חנינה נותן קצת יותר זמן והוא אומר שזה גם זמן שמטילים את הבהמה על הקרקע פלוס הזמן ששוחטים, ובמערב ובשם רבי יוסי בר חנינה הקלו עוד יותר ואמרו שזה הזמן שמגביהים, מטילים ושוחטים. אז זה ברור אחד, כמה מתוך תהליך השחיטה. ברור נוסף זה שחיטה של מה, כלומר רב ורבי יוסי ברבי חנינה אומרים שכל פעם בודקים לפי מה שהוא שוחט עכשיו, כלומר אם הוא שוחט למשל עוף, אז הזמן שפוסל זה הזמן שלוקח לשחוט עוד עוף. אם הוא שוחט בהמה גסה, אז בהמה גסה, בהמה דקה, אז בהמה דקה. זה דעת המחמירים. לעומת זאת שמואל ורבי יוחנן מקלים ונותנים יותר זמן, והם אומרים שגם אם הוא שוחט עוף הוא יכול לשער לפי הזמן של בהמה. עד כאן שני הבירורים על דעת תנא קמא, שאמר שמה שפוסל זה הזמן שלוקח לשחוט עוד פעם. רבי שמעון לעומת זאת אומר שזה כדי ביקור, והגמרא מסבירה שהכוונה היא כמה זמן ייקח לשוחט עצמו לבדוק את הסכין. עד כאן השלב הראשון שבו הסברנו את הדעות במשנה לגבי הזמן, עכשיו שלב שני נראה עוד שלוש הערות ובזה נסיים. הערה ראשונה זה של רבא, שהוא אומר שאם אדם משתמש בסכין רעה, כלומר סכין שהיא לא חדה כל כך וזה לוקח לו המון זמן לחתוך את הסימנים, אפילו שזה לוקח לו כל היום כולו, זה לא נחשב שיהיה. זאת הערה ראשונה, עוד רגע נאמר עליה עוד משהו. הערה שנייה גם היא של רבא, הוא שואל מה קורה אם אדם שהה כמה פעמים, אבל כל פעם שהיא קצרה מהשיעור שפוסל, האם מצרפים את כל השיעות הקטנות ביחד וביחד הן פוסלות? זאת השאלה של רבא, והגמרא חושבת שלכאורה אפשר להוכיח מהמימרה הקודמת של רבא לגבי הסכין הרעה שזה לא מצטרף. למה? כי הגמרא הניחה שאם לוקח לו יום שלם לחתוך את הסימנים, כנראה שהוא שהה שיעות קטנות בינתיים, והנה אנחנו רואים שזה קשר לפי רבא, אז כנראה שהשיעות הקצרות לא מצטרפות. זאת אהבה מינה של הגמרא, אבל דוחה הגמרא שאולי זה לא נכון, יכול להיות שבמקרה של הסכין הרעה מדובר שהוא חותך כל היום כולו בלי להפסיק לרגע, ואולי דווקא בגלל זה זה קשר, ואי אפשר להוכיח משם למקרה שהוא עשה הפסקות קטנות. זאת הערה שנייה לגבי הפסקות קטנות. הערה שלישית זה של רב הונא ברי דרב נתן, מה קורה אם הוא שחט את רוב הסימנים, ואז אם הוא היה מפסיק השחיטה הייתה כשרה, אבל הוא לא הפסיק לגמרי, אלו הפסיק כדי שהייה, ואז הוא המשיך וחתך את המיעוט. האם אנחנו אומרים שכיוון שהשהייה הייתה אחרי הרוב, אז היא לא פוסלת, או שאנחנו אומרים שכיוון שהוא המשיך, אז הכל שחיטה אחת, והייתה בשחיטה הזאת שהייה, אז היא פוסלת, ועל השאלה הזאת, הגמרא נשארת בתיקו, עד כאן החלק השני של השיעור לגבי שהייה. בזה הגענו למשנה בתחתית למד ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא של החלק הראשון היה כוונה בשחיטה ובתבילה. בהתחלה דיברנו על שחיטה, ראינו מחלוקת רבנן ורבי נתן שלפי רבנן צריך כוונה, לפי רבי נתן לא. על זה היה לנו שני דיונים. דבר אחד, למה רב מביא את המחלוקת עוד פעם כאן, הוא כבר הביא את זה בדף י"ב, והסברנו שכאן החידוש הוא שאפילו שאין לו כוונה אפילו לעצם החיתוך, גם זה קשר לפי רבי נתן. דבר שני, שאלנו איזה רמה של כוונה רבנן דורשים, וראינו שהם לא דורשים כוונה לשחיטה, הם רק דורשים כוונה לעצם החיתוך, קראנו לזה רמה ב'. זה היה לגבי שחיטה. לגבי תבילה יש מחלוקת רב ורבי יוחנן שלפי רב זה בדיוק כמו שחיטה וצריך רמה א' לפי רבי נתן ורמה ב' לפי רבנן. לפי רבי יוחנן זה שונה משחיטה וצריך כוונה גמורה. זאת המחלוקת, וראינו ראיות לכאן ולכאן. בהתחלה ראינו שתי ראיות לטובת רב, אחת מגל שנתלש מהמים ונפל על הדם אז הוא מטהר אותו, אבל דחינו שאולי שם מדובר שיש כוונה. ראיה שנייה שהוא מכניס את היד להוציא את הפוח מהמים והידיים שלו טהורות, אבל גם את זה הראשונים דחו ואמרו אולי זה דווקא מטילת ידיים, אבל אבל זה לא ראיה לטבילה במקווה. אז את שתי הראיות לרב דחינו, אחר כך הבאנו שתי ראיות לרב יוחנן מאותה משנה בחגיגה, ששם רואים לכאורה שצריך כוונה בטבילה, אבל דחינו שזה רק למעשר שני, אבל בשביל חולין לא צריך כוונה, ואמרנו שיש גם ברייתא מפורשת שכך אומרת, וזה החזיר אותנו עוד פעם לקושיות על רב יוחנן, כי הרי הרגע אמרנו שיש ברייתא מפורשת כרב, ובאמת אמרנו שזה מחלוקת תנאים, אותה ברייתא היא כרב שלא צריך כוונה, אבל רבי יונתן בן יוסף אומר שכן צריך כוונה, והוא לומד את זה מהקש לגבי צרת הבגד, עד כאן לגבי טבילה. לסיום החלק הזה ראינו עוד יישום של המחלוקת בשחיטה לגבי שחיטת פרה אדומה עם שחיטה של בהמה אחרת שלא בכוונה, שלפי רבי נתן, כיוון שזה כשר, זה פוסל את הפרה אפילו שלא מדובר בפרה אלא בחולין, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על פסול שהייה, שלפי תנא קמא הזמן של שהייה זה כדי שחיטה של בהמה נוספת, לפי רבי שמעון כדי בדיקה של הסכין. לגבי הזמן של תנא קמא ראינו מחלוקת כמה מתוך תהליך השחיטה כלול, האם רק השחיטה, הטלה ושחיטה או הגבהה, הטלה ושחיטה, וגם ראינו מחלוקת מה הזמן למשל כשהוא שוחט עוף, האם כשחיטת עוף או כשחיטת בהמה. לסיום ראינו שלוש הערות, הערה אחת אם הוא פשוט לוקח זמן כי הסכין לא מספיק חדה זה לא נחשב שהייה, הערה שנייה זה שאלה האם שהיות קטנות מצטרפות והגמרא לא עונה, והערה שלישית מה קורה אם הוא שהה במיעוט סימנים, וגם על זה הגמרא נשארת בתיקו. כל טוב.